הייתי מבקש לפתוח בשיעור בנקודה אחת עוד מן הפרשה הקודמת, פרשת משפטים שלא עסקנו בה ביחד. ומתוכה להיכנס לענייני המשכן ובמיוחד לענייני הקרובים בפרשת תרומה. בכל פרשת משפטים ישנן שתי הפסקות שחורגות מסדר הפרשה ועוברות לנושאים אחרים לגמרי. האחת היא בעצם לא הפסקה אלא סופה של הפרשה. משש שנים תזרע את ארצך, אחר כך שבת ושלוש רגלים והמלאך, בסיום הפרשה אל משה אמר עלה אלי ההרה, נעשה ונשמע. כל הסיום של פרשת משפטים הוא בועה בפני עצמה שמתנתקת בכלל מן הפרשה, ויש מקום להבין בו לא נעסוק עכשיו. עד שם עוסקת כל הפרשה כולה בענייני משפטים ודיני נזיקין, בסדר דין אזרחי של בעיות בין צדדים, להוציא הפסקה אחת, והיא ההפסקה הנוספת הקיימת בפרשה. ההפסקה נמצאת בפסוקים שנמצאים במקור הראשון, בפרק כ"ב, אחרי שעוסקים בשתי הפרשות של העני, פרשה אחת, סליחה, של העני בהלוואה, אם כסף תלווה את עמי, לא תהיה לו כנושה וכו'. והפרשה שלפני כן, יתום ואלמנה לא תענון. אחרי שעוסקים בשתי הפרשות האלו, כי היא חסותו לבדה, מסיימים אצל העני, היא סמלתו לאורו, במי ישקע, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני, עוברים פתאום לארבעה פסוקים שאינם קשורים בכלל. אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור. זה כבר לא קשור לחושן משפט. מלאתך ודמעך לא תאחר. זה כבר בכלל מצוות התלויות בארץ, או נדבות, או תרומות ומעשרות, או חובות. מלאתך זה ביקורים, דמעך זה תרומה. בכור בניך תיתן לי, פדיון בכור. והוא הדין להבדיל גם בבחור בהמה, כן תעשה לשורך, לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תתנו לי. ואז בכלל עוברים לדיני טריפות, אוכל כשר, טרף, ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. כל זה מנותק לחלוטין מהפרשה, ואז הפרשה מיד חוזרת לעניינים של משפטים. לא תישא שם השב, אל תשת ידך אם רשע להיות את חמאס, לא תהיה אחרי רבים לרעות, אחרי רבים להטות, איך הדיינים כי תפגע שור אויבך, חמורו, חמור שונאך. הפרשה ממשיכה במשפטים. וחלק מן הפשטנים ניסו לגעת בבעיה הזאת. למה הפסיקה הפרשה פתאום לאיזו מין הפסקה מתודית כזאת, לא קשורה בכלל, שבה היא עוסקת ב... סוגיות ששייכות לתחום אחר, ליורה דעה, אבל ודאי לא לחושן משפט, לעניינים אחרים. מובאים הרבה ניסיונות לפרש, והפשוט שבהם מובא באבן עזרא. זהו הדבר שנמצא במקור מספר 2. אבן עזרא מצטט בכל אחד מן הפסוקים את דברי יפת, חכם קראי אחד, שדווקא איתו אבן עזרא פחות מתנגח מאשר עם קראים אחרים, שאיתם הוא מתנגח גם בפרשות שלנו, ואת פירושו הוא משבח מאוד. הוא מציע כך: אמר יפה, טעם להזכיר אלוהים לא תקלל, טעם להזכיר, כלומר, השאלה שלנו, מה זה קשור לכאן? אולי העני, ברוב צערו בלילה, אם יעבור המלווה ולא ישיב לו העבות, יקלל את הדיין שדן שייקח אבותו. פירוש מעניין מאוד. הפרשה הזו, אגב, אבן עזרא יטען על פי יפת שזה כל הפרשה הזאת, עוסקת עכשיו רק בעני. וכשאנחנו אומרים העני, אנחנו מתכוונים החלש. החלש הזה נוצל על ידי החזק, הגיע למשפט. כל הפרשה בעצם עוסקת בהצלת החלש מידי החזק. החלש יכול להיות תמיד מישהו אחר. זה יכול להיות העני, זה יכול להיות יתום ואלמנה, זה יכול להיות הנגנב, זה יכול להיות הנגזל. זה לא משנה מי זה עכשיו. ודל לא תהדר בריבו. כל הפרשה עסוקה בסכסוך שבו מישהו מנצל את כוחו החיצוני, את העושר, את האדנות, את הכוח החיצוני שלו, כדי להרע ולנצל את זה לגבי החלש ממנו. ואז אומר יפת, עוצר את הפרשה ואומר את דבר נפלא. הפסקה קצרה ומיד חוזרים לעניין. אבל בהפסקה הזאת באים ומדברים על חובותיו של החלש. פרשת משפטים כאילו אומרת ההפסקה הזאת איננה פנקס הזכויות של החלשים. גם לך יש חובות. ראשית, אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור. שום מקום לא כתוב שתמיד המשפט יאמר שאתה צודק. ואם הוא אמר שאתה לא צודק, אתה יכול להאשים את כל העולם. אתה יכול להאשים את הדיינים ואת הרקע הסביבתי ואת החברה ואת העולם, אבל אתה צריך לדעת שאתה חייב. ואז זה נמשך. מלאתך ודמעך לא תאחר. בכור בניך תיתן לי. ממשיך יפת במקור 2. הזכיר הפסוק הזה שלא יאחר העני לתת מה שהוא חייב. אתה לא פטור מביקורים. אתה לא פטור מבכור. 5 סלעים זה לבדות בכור אדם. אין לך כלום, אבל אתה חייב. זה יהיה מעניין מאוד. לא רק שאתה חייב בזה. זה נכון. אנחנו חייבים לדאוג לזה שיהיה לך ממה לתת את זה. אבל אתה חייב לתת. ואז הפסוק האחרון, ואנשי קודש תהיון לי ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, ממשיך יפת במקור 2, בעבור שהזכיר שורך וצונך שהם מותרים לאכילה, הזכיר על הבשר שהוא נטרף, אולי העני יאכלנו בעבור עוניו? אם אני עני ומסכן, אז אולי גם אפשר לקבל הנחות בענייני טריפות. ואז פרשת משפטים ממשיכה הלאה. על פניו, סתם פרשנות יפה. אבל כשמעמיקים, הרי זה מה שעושה את פרשת משפטים שלנו לשונה כל כך מכל תפיסה אחרת. במרכזה של הפרשה לא נמצא האדם המחפש את זכויותיו, אלא האדם המחפש את חובותיו. יסוד היסודות הוא שאתה חייב. החברה גם היא חייבת לדאוג לחלש. אבל העולם איננו משחק בזכויות. זכויות הפרט הזה וזכויות הכלל הזה וזכויות האזרח הזה וזכויות האדם הזה. ועכשיו כל המציאות היא התנגשות בין מימושים עצמיים של זכויות. בדיוק ההפך. אתה חייב. אתה חייב מעצם בריאתך, אתה חייב לבוראך, אתה חייב לאביך ולאמך, אתה חייב לארצך ולעמך ולעברך ולעתידך, ואת החובה הזו אתה צריך למלא. בבסיס התפיסה הזאת נמצאת התפיסה הראשונית. לא אתה נמצא במרכז, אלא האלוקים נמצא במרכז. ואתה חייב לאלוקים במרכז. מימוש הזכויות שלך נובע מזה שאתה ברור בצלם אלוקים, ולכן אני חייב בכבודך, ואתה חייב בכבוד אלוקיך, ואתה חייב בכבודי. ואין שום הבדל בין אלוהים לא תקלל שלך לאלוהים לא תקלל שלך. חובתך ואיסורך בטריפה ובבחור בניך ובמלאתך ובדימך זהים לחובות שיש לי בכל הדברים האלה. פותח המסילת ישרים את ספרו, פרק א', בביאור כלל חובת האדם בעולמו. הזכרנו פעם את הפתיחה הזו. מילה מאוד לא פופולרית היום. חובה. זוהי הפתיחה של המערכת. ומעצם מהותך אתה חייב, ואת חובותיך האלו אתה תצטרך למלא. ורק בדרך הזאת תוכל באמת לממש את עצמך ואת זכויותיך. כדי להגיע לתפיסה הזאת, צריך להבין את כל עולם המשפט, את כל עולם המשפטים, אחרת לגמרי מהתפיסה שלפעמים יותר שלטת במציאות. כל פרשת משפטים כאילו יוצאת למנוחה, להפסקה, וקובעת שבשם אותו הצדק שאני חייב לדאוג ליתום ולאלמנה ולעני ולדל, אני חייב לדאוג לביקורים ולתרומה ולאיסור טריפה. לא מנחמדותי האישית שלי אני מחויב בדאגה לחלש, אלא מהיות כל אדם חביב שנברא בצלם אלוקים. ובשם אותו עניין אני חייב גם בבחור בניך תיתן. איך מגיעים לתפיסה הזאת? איך מגיעים לדבר שאולי נראה לנו לפעמים פשוט מאוד, שבמרכז ההוויה נמצא באמת הקדוש ברוך הוא ולא אני, אבל כשמעמיקים קצת, כשמנתחים קצת, אולי זהו, אולי, יסוד הוויכוח הקיים בכלל בחברה. מי נמצא במרכז? נדמה לי שפרשת תרומה, העיסוק במשכן, ובעיקר העיסוק בארון, ובו התורה, ומעליו הקרובים, העיסוק בהם מוביל אותנו ליסוד הגדול הזה שניסינו לברר אותו עכשיו משפטית. אבל ליסוד הזה מהבחינה הערכית-רוחנית שלו. כיצד מצליחים להגיע לזה שתורה והאדם, שהחוק והיהודי המקיים אותו, אינם דברים פרודים, אלא דבר אחד? ישראל ואורייתא וקודשא בריחו חד. והידיעה הזאת היא הידיעה שכאשר היא מופנמת, ממילא זה לא משהו חיצוני להכניס את האלוקים למרכז. הזכרנו פעם את הפסוק מופיע בפסוקי דזמרה, מגיב איבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, הללויה. ואגב עיון בפרשה גיליתי שמדרש מפורש מבין את הפסוק כפי שניסינו אז לומר אותו. לפני שאכנס אזכיר רגע את העניין. יש קושי. הפרק מבקש לאפיין, לייחד, להבדיל את ישראל מן העולם כולו, ואומר כך: מה לא עשה לכל גוי? מה המיוחד השונה ביניכם לבין כל גוי? שהוא מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. אבל את זה הוא לא עשה לכל גוי. והפסוק פשוט מאוד, אבל גם קצת קשה. נכון? לכל גוי הוא נתן את שבע מצוות בני נוח, ולנו הוא נתן את התורה כולה. אבל כשרוצים לאפיין את החילוק בין ישראל לבין האומות, האפיון של החילוק הוא בזה שיש לנו משפטים שהם לא יודעים עליהם. חז"ל אומרים הרבה פעמים שיש דברים גדולים שאפשר ללמוד מהגוי במשפט. כי מתוקנים שבהם עשיתם, כי מקולקלים שבהם לא תעשו. מה המייחד, המאפיין, ההללויה הגדולה הזאת של פסוקי דזמרה, שאת זה לא עשה לכל גוי? נדמה לי שכשמעמיקים בפסוקים, הפירוש של הפסוק הוא אחר לגמרי. זה אגב כל כך קשה שהיה אחד מן הפשטנים שהציע לא עשה כן לכל גוי, לא את מגיד דבריו ליעקב, אלא את הפרק בהתחלה. בהתחלה שם נאמר בוני ירושלים השם נדחי ישראל יכנס. את זה לא עשה לכל גוי. ועכשיו עברנו לזה שהם גם כן לא יודעים משפטים, אבל הרי ודאי שזה לא הפשט. לא עשה כן לכל גוי זה את מגיד דבריו ליעקב בפשט הפסוק. יש כאן נקודה מאוד מהותית. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. את דבריו הוא אומר ליעקב. את החוקים והמשפטים הוא אומר לישראל. חוק, אצלנו תמיד פירושו חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואי אתה רשאי להרהר אחריה. צריך להבין את זה מבחינת העברית. המילה חוק תורגמה לכל מיני שפות, אבל באף אחת מהן היא לא אומרת את המילה חוק. חוק פירושו דבר שהוא חקוק בך, דבר שהוא טבעי לך. כל מערכת אנושית עם דחיקות לא מתיימרת לומר שהדחיקה היא חלק מהטבע שלי. ברוב כזה או אחר, במניפולציה כזאת או אחרת, במציאות חוקית, פוליטית, מדינית כזאת או אחרת, חוק משתנה. זה לא המילה חוק במקור שלו. חוק הוא דבר קבוע. כי חוק ליעקב הוא לישראל ברית עולם. לאמור לך נתתי ארץ כנען חבל אחזכם וכו'. זה חוק, זה טבע. זה נכון גם כאשר אתה לא נמצא כאן, החוק הזה שהאחוזה הזו היא שלך. זה לא פונקציה של רוב כזה או אחר, של מציאות כזאת או אחרת, זה מהותי לך. זה חקוק בהווייתך. אין תפיסה משפטית שבה המשפט הוא חוק, שהוא חקוק כחלק מטבעו של מי שמקבל את המשפט. מגיד דבריו ליעקב. יעקב, אומרים חז"ל תמיד, זה ביחס שלו אל האומות. יעקב הוא בגלות. יעקב הוא לפני שחקוק בו שם האל בישראל. מגיד דבריו ליעקב. ואת אותם דברים כשהוא אומר להם בתורת ישראל, זה הופך להיות חוקיו ומשפטיו. ואת זה לא עשה לכל גוי. שמה? שמשפטים בל ידעום. המילה לדעת בעברית פירושה היום בדרך כלל לקבל מידע, אינפורמציה. אבל זה לא לדעת במקרא, הזכרנו את זה בכמה דברים אחרים. לדעת פירושו לחוש חיבור מוחלט. והאדם ידע את חווה אשתו. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל. יש לו אינפורמציה על כל האומה. אבל אותנו הוא ידע. לכן אנחנו משלמים כל כך הרבה, על כן אפקוד עוונותיכם עליכם. מה לא עשה לכל גוי? לא שאין להם משפטים. שמשפטים בל ידעום. עצם הרעיון של משפט הוא שהמשפט ניצב פה, ואני ניצב במקום אחר לגמרי, ואני קולט את המשפט, אבל אני לא חלק ממנו. ילד יהודי גדל על זה שהוא חי את דבריו, חוקיו ומשפטיו. גם אם הוא לא למד את זה, גם אם הוא לא מבין את זה, ספר התורה הוא חלק מנשמתו, ממהותו, מחייו. לא כך ספר החוקים לגבי אף מחוקק או שופט. הרעיון הגדול הזה הוא הרעיון שכל כך קשה למי שגדל עליו לתפוס שיש מי שלא גדל עליו, ולמי שלא גדל עליו להבין אותו. ועל כן נראית הדחיקה הדתית, הדחיקה התורנית, הדחיקה המשפטית של התורה כעוד קודקס חיצוני לי. במשכן, מעל הארון, מעל המקום שבו מונחים הלוחות, אמור להתבטא הרעיון העמוק של החיבור של ישראל, אורייתא והקדוש ברוך הוא. נתחיל אותו בפסוקים של הקרובים. ויעשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו. והתורה מפרטת איך הארון ייראה, ועליו הכפורת, ואז פסוק י"ח, ועשית שניים כרובים זהב. מקשה תעשה אותם משני קצות הכפור. הזמן קצר מאוד מכדי להיכנס לפרשת הבנת הכרובים עצמם, מה הם? זוהי מאותן מילים בודדות, המילה כרוב, שכל המתרגמים, אונקלוס ויונתן בן עוזיאל, המתרגמים הראשונים, לא תרגמו, אלא השאירו אותה כמות שהיא. כרוב, ורש"י עצמו בארבע פעמים שהיא מופיעה בתורה פירש בשלושה פירושים. המילה היא מאוד קשה, למרות שבעצם משהו מוזר, כי היו כרובים בבית ראשון לפי חז"ל ובית שני, אפשר היה לתאר, להגדיר, להעביר. המילה היא קשה מאוד, לא ניכנס אליה, נסתפק בפירושו של רש"י כאן מיד על פי חז"ל במקור 4, דמות פרצוף תינוק להם. חז"ל על פי זה ראו את המילה כרובים כמילה ארמית, שהכף היא כף הדמיון, כרביה, כמו ילדים. והילדים הם זכר ונקבה, ילד וילדה, ופניהם איש אל אחיו, והם מסתכלים זה בזה, אולי יותר מזה, נגיע לזה מיד בחז"ל. ועשה כרוב אחד מקצה מזה. וכרוב אחד מקצה מזה, אבל זה העיקרון, הם לא ייעשו בפרודות, אלא מקשה תעשה אותם. הם חייבים להיות מקשה אחת. מן הכפורת תעשו את הקירובים על שני קצותיו. והיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. חז"ל אגב שואלים פה מיד, סתירה מיני ובי, או שפניהם איש אל אחיו, או שאל הכפורת יהיו פני הקרובים. לא ניכנס לכל הבירור, אבל התשובה היא תשובה אחת, נכון, לא קשיא. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, פניהם איש אל אחיו. ואם לא, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. נצטרך עוד קצת יותר להבין את זה. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. כן, כל זה עוטף את העדות שנמצאת בארון שמעליה הכפורת, והכל נמצא מתחת למקשה הזאת של הכרובים. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. ונועדתי, זה מה שעוד יהיה הרבה פעמים לקדוש ברוך הוא עם משה, במועד, בהתוועדות. ונועדתי לך שם. ההתוועדות הזאת שלי איתך תהיה מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות. הם לא קרובים שעומדים בפני עצמם, הם עומדים על ארון העדות. מה יש באותם קרובים? הגמרא מספרת במסכת יומא, במקור מספר 6, איך נראו הקרובים האלה. ואגב הסיפור הזה, היא גם מספרת מה קרה עם החורבן לגבי הכרובים. אמר רב קטינה, בשעה שהיו ישראל עולין לרגל, מגללין להם את הפרוכת, ומראים להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה. ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום, כחיבת זכר ונקבה. הילד והילדה זה כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. זה הרעיה והדוד. והם לא רק פניהם איש אל אחיו, אלא הם מאורים זה בזה. וכשישראל עולים לרגל שלוש פעמים בשנה, הרגע הגדול הוא הרגע שבו מגללים להם את הפרוכת ומראים להם ואומרים להם את הרעיון הזה: ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. מטיב רב חיסדא, מקשה על כך רב חיסדא, איך יכול להיות שכך עשו? ולא יבואו לראות כבלה את הקודש. הפסוק לגבי המשכן במדבר אומר: ולא יבואו לראות כבלה את הקודש. והפירוש של הפסוק הוא: ואמר רב יהודה אמר רב, בשעת הכנסת כלים לנרתיק שלהם. ושם הכוונה היא לא לגבי כלל ישראל סתם, אלא הלוויים הנושאים את המסע, שבאים ונכנסים, צריך להיזהר לא להראות להם תוך כדי שמכניסים כלים לנרתיק ולהשאיר את הפרוכת גלולה, כדי שהם לא יראו, כי אם הם יראו כבלה את הקודש, הוא מסביר כבלה את הקודש שמוציאים כלי מנרתיקו, שהקודש יוצא מבית הבליעה שלו. כשיראו כבלה את הקודש ומתו. ואז שואל רב חיסדא, אז לכל עם ישראל מגללים את הפרוכת ומראים להם את מה? את הכרובים פורסי כנפיים למעלה? אמר רב נחמן, זאת לא קושיה. מה התירוץ? משל לקלה. כל זמן שהיא בבית אביה, צנועה מבעלה. כיוון שבאתה לבית חמיה, אינה צנועה מבעלה. נכון, מסביר רש"י במקום, כשהיינו במדבר, במשכן, היינו קלה שעוד התארסה בלבד עם הבעל שלה. היו אירוסין, עוד לא היו נישואין. עוד היינו בבית אביה. אבל עכשיו במקדש, כשנכנסנו לארץ ישראל, זה כבר נישואין לגמרי. עכשיו אין מה להתבייש. עכשיו כבר מגללים את הפרוכת ואומרים להם: ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה, מאורים זה וזה. מוזר מאוד. עד כדי כך מוזר שהגמרא לא מסיימת בלי הסיום הקשה הזה. אמר ריש לקיש, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל ומחריבים את הבית, ראו כרובים המאורים זה בזה, הוציאום לשוק, ואמרו: ישראל הללו שברכתן ברכה וקללתן קללה, יעסקו בדברים הללו? בדברים כאלה מסתכלים? מעל ארון העדות, מה, יש להם תמונות כאלה? יעסקו בדברים הללו? מיד הזילום, זלזלו בהם, שנאמר: כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה. מה זה כי ראו ערוותה? אלמלא דברים כתובים אי אפשר לומר אותם. כי לא יכלו לקלוט את החיבור המוחלט הזה כחיבורם של ילד וילדה, של ישראל והקדוש ברוך הוא. ילד וילדה מוסבר בראשונים, ולא איש ואישה. כי זהו החיבור הזה כאשר כולו בתמימות שלו, בטהרה שלו, בטבעיות הכי גדולה שלו, בלי שום דברים שמתלווים אליו. ואיפה אדבר אליך אתה משה, איפה נועדתי לך? שם מבין שני הקרובים. במקום שבו כל הזמן יתברר כמה אנחנו מאורים זה בזה, כחיבת זכר ונקבה. וכל הדרך עד שנגיע לשם, זה לך דודי לקראת קלה ארוך, של שאיפה להתחבר ולהתארות זה בזה. ואיפה כל הקרובים האלו נמצאים? מעל ארון העדות. שם אתן את העדות אשר אתן אליך. אלמלא הדברים האלו, לא הייתי מגיע לדברים שאמרתי על הפסוק ומשפטים בל ידעום. אבל אשמח לי בדברי מדרש עצום במקור מספר 5, שעכשיו ברור שלזה הוא מתכוון. הפסוק האחרון בפרשת הקרובים, פסוק כ"ב, אומר, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות. זה מיוחד לך, אף אחד לא יבין את זה. זה עניין ביני לבינך. עכשיו זה מובן. זאת מדרגתו של משה רבינו. אבל מה אדבר אליך שם? את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. אומר מדרש לקח טוב במקור 5, ולא לעם אחר. וכן הוא אומר לו, עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. אין לי ספק שכך הבין המדרש. המאורות הזאת של חיבת זכר ונקבה, זהו החיבור שבין העדות לבין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ונועדתי לך שם, מבין שני הקרובים. וכאן נמצא התהליך של ההפנמה של אותו העיקרון שעסקנו בו בפרשת משפטים. סדר הדברים בתורה הוא ברור. ישנה, כידוע, שאלה גדולה אם פרשיית הפרשות המשכן קודמות לעגל, מאוחרות מהעגל, אבל כלל גדול שכבר נגענו בו כמה פעמים, אם אין מוקדם ומאוחר או יש מוקדם ומאוחר, זה אף פעם לא הסבר לזה שלא צריך לבדוק מדוע זה נמצא כאן. זה יכול להיות הסבר לזה שלמרות שסוף פרשת משפטים נאמרה לפני מתן תורה, זה נמצא בסוף פרשת משפטים. אבל עכשיו חייבים לבדוק למה שמה את זה התורה בסוף פרשת משפטים. כשמסיימים את יתרו ואת משפטים, את הרעיון הגדול והפילוסופי במתן תורה ואת הירידות למטה עד הבור והשור והחמור וארבעה וחמישה וכפל וגניבה. לוקחים את הכל ומכניסים אותו לארון העדות ומבררים איך אדם מישראל יוכל להבין שהוא ותורה זה חוק ולא משהו חיצוני לו. כשהוא יתפוס שזה פנימי לו, הרי שחובתו לאלוקיו היא הדבר הכי טבעי לו. כשבאים ישראל 3 פעמים בשנה ברגל לירושלים, לוקחים אותם ומגוללים את הפרוכת ואומרים להם, תבינו, זה החיבור. החיבור הוא לא רק הדבר היפה שאתם רואים עכשיו, שכולם התכנסו כאן יחד, כל זכוריך. מה שמאחד את כל זכוריך שהתכנס כאן עכשיו ברגלים ביחד, הוא זה שבפנים אנחנו אחד לגמרי עם הקדוש ברוך. אחד כיחידו של עולם. את זה מבררים 3 פעמים ומגוללים להם את הפרוכת. במדבר, עוד הייתה קלה בבית אביה. במדבר הרומן עוד היה הרבה יותר רחוק. במדבר עוד לא היינו במצב של נישואין ממש. איך אומרים האדמו"רים, בפסח קוראים את שיר השירים. שיר השירים כולו כמעט קרבה, אבל לא קרבה לגמרי. דודי שלח ידו מן החור. קמתי אני לפתוח לדודי, אבל חמה קבע. דודי מסתכל על הראיה, אבל כשהוא מסתכל עליה יותר מדי, היא אומרת לו, הוא אומר לה, הסה בי עינייך מנגדי, שהם יריבון. בשבועות כבר מגיעים לנישואין ממש. שם זה כבר רות. שם זה כבר בית. שם זה כבר קלה בבית חמיה. אז כבר אפשר לגלול את הפרוכת ולהראות מאורים זכר ונקבה. חז"ל ראו את זה בקרובים לא רק כאן. ישנם אמרה, אבל אני בעיקר רוצה להגיע לדברים הבאים, אומר אותה במהירות, במקור מספר 7, ישנם אמרה מפורסמת. היא מופיעה ביחד עם ממרות עממיות במסכת סנהדרין, שהיו אומרים ממרות בשוקה, ממרות שוק. בני אדם, יהודים, לא יהודים, היו אומרים ממרות עממיות, אמרות חוכמה. ואמוראים מסוימים היו אומרים, זה נמצא כבר בתורה, זה כבר עמוז בתורה בצורה כזאת או אחרת. אחת הממרות היפות הייתה זאת, ההוא בהווה כאמר ואזיל, אותו אחד שהיה אומר והולך, כאמר ואזיל, זה היה המשפט הקבוע שלו, כשראו אותו ברחוב הוא היה אומר את זה. ההוא דהווה כאמר ואזיל, כי רחימתין, מסביר שם רש"י שהוא דיבר על האהבה שלו, בינו לבין אשתו, האהבה הפרטית שלו, כי רחימתין הווה עזיזה, כשאהבתנו הייתה עזה, גדולה, אפוטיה דספסירה שכיבה. הספיק לנו בתור מצע להניח עליו את ראשנו הלהב של החרב. זה היה רחב מאוד בשבילנו. אפוטיה דספסירה שכיבה. השתא דלא עזיזה, עכשיו כשזה כבר לא שווה הרבה, פוריה בת שיטין גרמידי לא סגילה. מיטה בת 60 גרמידים תמיד צפוף לנו. לא מסתדר. פוריה בת שיטין גרמידי לא סגילה. מימרה חכמה. אמר רב הונא, קראי כתיבי. פסוקים מפורשים. מעיקר הכתיב, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת. איפה זה שם? מה הגודל? ותניא ארון 9, וכפורת טפח, הרי כאן 10. ומעל 10 טפחים האלה, למעלה למעלה, זה מספיק כדי להיוועד שם. וכתיב, והבית אשר בנה המלך שלמה, עכשיו מקדש שלמה, 60 אמה אורכו, ו-20 רוחבו, ו-30 אמה קומתו, זה כבר כשהעסק הוחלש. מקדש גדול, יפה, וכתיב, בסוף, כה אמר השם, השמיים כיסי, והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו. כל הגודל לא מספיק. המשל הוא יפהפה, אבל הנמשל הוא משונה מאוד. לוקחים איזו מימרה עממית על אהבת איש ואישה, וקם רב הונא ואומר, יש לנו פסוק. מה הפסוק? הפסוק הוא על מקור המקורות של האהבה. מקור המקורות של האהבה נמצא כאן, ובנועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים. שם תהיה ההתוועדות שלנו. שם תהיה המאורות שלנו. היסוד הזה שכי רחימתין הווה עזיזה אפוטיה דספסירה שכיבן. היסוד הזה הוא היסוד שאומר גם שכשרחימתין עזיזה, אז החוק לא כל כך נראה נורא, כי הוא בא מבפנים. אבל כשרחימתין לא עזיזה, אז כל חוק נראה עוד מטלה חיצונית. רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? חכם מה הוא אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. חכם, כבר אמרנו פעם, שואל שאלה הרבה יותר קשה על חוקים, אבל הוא מרגיש קשור גם אם הוא אומר אתכם. הרשע רואה את הכל בתור עבודה. הרבה עבודה יש לכם, אתם שעושים את כל מה שכתוב כל הזמן בשולחן ערוך. עבודה קשה. עוד עבודה ועוד עבודה. אז מספיק עם הסיפורים של עבדים היינו לפרעה במצרים. הייתם ונשארתם. מה העבודה הזאת לכם? הוציא את עצמו מן הכלל. התנתק מהקשר. לא מבין בכלל שזה הטבע שלי. כשהיו מגיעים, גללו את הפרוכת ואמרו להם, כחיבת זכר ונקבה. זה אותו דבר, זה אחד. בתוך תוכו גם למי שעובר עליו, כי הוא חלק ממנו. ולכן בסופו של דבר הוא מהותי לו. וגם זה נמצא במקדש. במדרש פלאי שמופיע על ברכות יצחק ליעקב. יצחק שמברך את יעקב, מריח את ריח בגדיו ומברך את יעקב. בדרך כלל אנחנו מסתפקים בעניין של התחפושת של אנוכי עשיו בחוריך, אבל המדרש לומד מזה הרבה יותר. כשנתברך יעקב, והוא היה לבוש בלבושו של עשיו, הוא גילה בעצם עוד דבר גדול. שגם מי שלבוש בלבושו של עשיו, אבל הוא יעקב, גם הוא נמצא בברכה הזאת של יצחק ליעקב. וירח את ריח בגדיו ויברכהו, וישק לו ויומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אומרים חז"ל במדרש עמוק מאוד, וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו, אלא וירח את ריח בוגדיו. שורשו של הבגד כבר מרגע ראשון של האדם הוא הבגידה שלו בעצמו, בטבעיותו. והקדוש ברוך הוא בחסד הראשון שהוא עושה, הוא מלביש את האדם ואת אשתו קוטנות אור, יודע להריח אותם גם דרך בגדיהם, לדעת מה פנימי ומה חיצוני. ואגב הרעיון הזה של ריח בוגדיו, מביא המדרש סיפור מזעזע. וירח את ריח בגדיו ויברכהו כגון, זה מדרש במקום על הברכות של יצחק בפרשת תולדות. יוסף משיטה ויקום איש צרורות. ליקום לא ניכנס כאן, כי זה מסיפור אחר, ואליו אין בעניין שלנו את הזמן. יוסף משיטה. מהו הסיפור? בשעה שביקשו שונאים להיכנס להר הבית, אמרו, ייכנס מהם ובהם תחילה. מעמיקים מעט במדרש הזה, הוא פלאי פלאות, על כל חלקיו מיד. לא כתוב אגב היסטורית, האם מדובר פה על בית ראשון, על בית שני, מתי, איזה חורבן. וכשזה לא כתוב, יש סיבה גם שזה לא כתוב, כי זה לא חשוב. יש כאן איזושהי פגישה עכשיו בין הסונאים, המחריבים, הבבלים או הרומאים, שאם נגדיר אותם עכשיו, נצמצם את זה לקטע אחד, להר הבית. הם מגיעים ומחליטים להיכנס להר הבית. אמרו ייכנס מהם ובהם תחילה. תופעה מאוד מוכרת. הם כבשו הכל, אין להם שום בעיה עכשיו ביטחונית להיכנס פנימה, אין להם שום חשש, אבל יש להם פחד אחד. עומדים מול המקדש הענק הזה. מקדש ראשון, מקדש שני, כל כך הרבה סיפורים יש. והגויים שהולכים עכשיו לעשות מה שהם עושים, פתאום נתפסים באיזה מין פחד. פחד מגי, פחד רוחני, פחד דתי, פחד של כישוף, פחד. ואז הם אומרים דבר פשוט, ייכנס מהם ובהם תחילה. אנחנו לא ניקח סיכונים. נשלח אחד מהם בתור בשר תותחים, ובהם יפגע תחילה מה שיפגע. הם נכנסים להר לא כדי לעשות בו שום דבר טוב, אלא כדי לבוז את האוצרות ואחר כך לטמא את ההר, אבל קודם כן מחפשים מישהו שיכנס. ומחפשים את היהודי שיהיה כל כך רחוק, כל כך מנוכר, כל כך בוגד בכל הווייתו, כדי שהוא יוכל להסכים תמורת איזה רווח להיכנס ולפגוע במקדש בפנים. אמרין לי ליוסף משיטה, אול, ומה דעת מפיק דידך? תיכנס אתה, ומה שתוציא יהיה שלך. נכנס והוציא מנורה של זהב. אמרו לו, אין דרכו של הדיוט להשתמש בזו. איך ניתן לך להשתמש במנורת זהב? אין דרכו של הדיוט להשתמש בזו. התפעלו מאוד מהמנורה הזאת, מקשה, נרחיה, פרחיה, נרותיה, אלא אול זמן תניינות, ייכנס פעם שנייה, ומה דעת מפיק, דידך. לא עמדו בהתחייבות, ויוסף משיטה, שאין לו ולמקדש שום דבר, שום ערך, שום קשר, פתאום מתרחש פה משהו, ולא קיבל עליו, לא הסכים. אמר רבי פנחס, נתנו לו מכס 3 שנים, ולא קיבל עליו. נתנו לו מכס 3 שנים, אמרו לו, אתה משוחרר או אתה מקבל את כספי המכס, כך או כך בפירושים פה, 3 שנים. אמר, לא דיי שהכעסתי לאלוהי פעם אחת, אלא שהכעיסנו פעם שנייה? מה עשו לו? נתנו אותו בחמר של חרשים, והיו מנסרים בו. היה מצווח ואומר, וי, אוי, אוי, שהכעסתי לבוי. אומרים חז"ל, כגון יוסף משיטה, וירח את ריח בגדיו ואת ריח בוגדיו. זה מדרש שמתאר את ההבדל הגדול בין יוסף משיטה המתבולל, המנוכר, המחובר לאויבים, שאין לו טיפה של כבוד לאומי כדי לא להסכים לקחת את המנורה מתוך המקדש, ובשביל להרוויח קצת זהב הוא מוכן להיכנס ולקחת את המנורה, אבל דווקא אז, פתאום מתרחשת אצלו משהו, מתרחש אצלו משהו פנימי. הם מכניסים אותו לתוך המור של חרשים, לתוך סד של נגרים, ומתחילים לנסר אותו. והם עושים את זה כדי שהוא ייכנס פעם שנייה, כי הם עוד ממשיכים לפחד מהכניסה להר הבית. וכאן אתה רואה את ההבדל הגדול בינו לבינם, אצלו אין את הפחד. אין את הפחד גם כשהוא מבין וגם כשהוא לא מבין, כי הוא קשור, כי הוא מכיר, כי הוא יודע שהוא יכול להיכנס אל ההר הזה. וכאן מתעוררת אצלו אותה נקודה עמוקה, יהודית, פנימית, וואי, אוי, אוי, לא על זה שאתם עושים מה שאתם עושים, אלא שהכעסתי לבורי. התפיסה הפנימית הזאת, שאני יכול להיות המרוחק ביותר, אבל החוק הזה חקוק בי. זה מתרחש אצל יוסף משיטה, אחרי שהוא נכנס, רואה את המקדש, לוקח את המנורה, עושה את הפעולה הכי מושחתת שיכולה להיות, שואף לרווח של זהב, אבל שום דבר לא ישנה ברגע שהוא פתאום התחבר באותו חיבור פנימי מחדש. וחש שהחיבור הזה ממשיך להיות קיים. מרגע זה, הניסורים שהם מנסרים, תפילים, אצל החוק שהוא חש בפנים. אוי, אוי, שהכעסתי את בורי. זאת פרשת הכרובים. הכרובים שנמצאים מעל ארון העדות, הם אלו שקובעים שהעדות שניתנה לישראל, עדות גם כן כמו מועד, כמו ונועדתי, שהעדות שניתנה לישראל מאורה בהם, מחוברת בהם. שישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד. עולם חי במציאות של זכויות בלבד, מפני שהוא חש שהמחייב אותו חיצוני לו, מנוכר לו, רחוק לו. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מהי חובתו בעולמו, ואת זה הוא יוכל לעשות רק כאשר הוא יחוש שהוא מחובר לזה. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, את זה לא עשה לכל גוי. שמשפטים אצלם הם משפטים, אבל לא חוקים. בל ידעו. ואת הידעום הזה יש אצלנו. כששוקלים, כשחושבים, כשמערערים, מה עושים בתוך מציאות שהרבה מאוד פעמים משדרת כל כך הרבה התנגדות לקבלת החובות. אולי צריכים למצוא את הדרך, לדעת איך גוללים את הפרוכת ומראים לישראל את חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. וכשנדע לעשות את זה, ונראה חיבת זכר ונקבה, יהיה הדבר החיצוני, מרחיק, המנקר, לחוק, לדבר שהוא שייך. ושניים הקרובים האלו, שבנס היו עומדים על ארון העדות, יהיו המקום שממנו מדברים אליך, איתך, ואת כל אשר עצבך, דווקא אל בני ישראל ולא לעם אחר. הידיעה הזאת, נדמה לי, לוקחת את יתרו ואת משפטים, את התורה בדיברותיה, בדברים הגדולים של הר סיני, את התורה בעידותיה וחוקיה, בדברים כאילו הקטנים, המחוברים לדברים הראשונים בבב החיבור של ואלה המשפטים המוסיף על הראשונות, ומכניסה את כולם לתוך ארון העדות שמתחבר אלינו מבין שני הקרובים בחיבת הדוד והרעיה כחיבת זכר ונקבה. ערב טוב.